כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
ערב המהדורה המרכזית, האם יהדות התורה לא שוללת ישיבה בממשלה בראשות יצחק הרצוג? בעוד וחבר הכנסת הרב גפני מצהיר הצהרות מהסוג הזה, באגודת ישראל לא ממהרים לפגוע בנתניהו. הקמפיין של יהדות התורה יפורסם גם הפעם כנראה רק ביומונים החרדיים ולא בשאר המדיה. השבועונים החרדים אומרים כי ישתפו פעולה גם בלי פרסום בשל האחריות לגורל המפלגות החרדיות בבחירות. ועדת הבחירות המרכזית החליטה ברוב של כל אחד לפסול את איש הימין ברוך מרזל כמועמד מספר 4 ברשימת יחד של אלי ישי, זאת בגין בקשה של אנשי השמאל בעקבות אמירות שלו שהוגדרו כגזענות והסתה. הוועדה גם הפסלה את חנין זועבי בעקבות מעורבות בפרשת המרמרה ואמירות נגד חיילי צהל ומדינת ישראל. גם מרזל וגם זועבי יראו לבגץ שיתן את תשובתו בשבוע הבא. המפלגות השונות מציגות את התוכניות השונות שלהם, גם תוכניות כלכליות, תוכניות חברתיות. כל אחת מציגה את מרקולתה. ביש עתיד מציגים תוכנית חינוך רחבה. בדיוק לאחר ההצגה של הדברים על ידי יש עתיד, בבית היהודי ממהרים לומר כי גם הם יבקשו את תיק החינוך בקדנציה הבאה. בעקבות פיתורי מאות עובדים בדרום בכמה מפעלים, מצטרפים היום ראשי הרשויות בדרום למחאה נגד נתניהו, יוצאים היום להפגנה קולנית ואומרים כי הממשלה הפקירה עשרות עובדים בדרום. ראש הממשלה נזכר בעניים רק בשבועיים שלפני הבחירות. המהדורה המרכזית כאן בקול חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני מנדי אור, כאן באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, המהדורה המרכזית, אנחנו פותחים הערב עם חבר הכנסת הרב משה גפני, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב.
אז עם מי תשבו? כבר רצינו מבולבלים. מצד אחד אנחנו שומעים שאתם כן תלכו עם יצחק הרצוג ולא עם הבית היהודי. הרב פרוש אומר לנו אתמול, אנחנו עם נתניהו. בוא ננסה לעשות סדר.
אף אחד לא אומר שום דבר. ההחלטה הייתה, אמרנו אותה כולנו, זאת הייתה החלטה אסטרטגית, שאנחנו לא אומרים עד אחרי הבחירות. אמרנו את זה. עכשיו, אני לא מבין למה מנסים כל הזמן לעשות פרשנות, ולמה תולים בזה תילי תילים של נושאים שחלקם אפילו מעליבים. אנחנו עברנו תקופה מאוד קשה בשנתיים האלה, עם גזרות מאוד קשות, שנתניהו עמד בראשות הממשלה. גם אם אנחנו מחליטים ללכת איתו, אנחנו צריכים עכשיו להגיד את זה במערכת הבחירות, לא שאני אומר שזה מה שאנחנו עושים, אבל צריך להגיד את זה, צריך שכל העולם ידע שאפשר להקות אותנו עד שעול תחתיות, ואנחנו מיד רצים ומתחבקים איתו. אז זה מה שצריך לעשות. אני מעריך שהציבור סומך על האסטרטגיה שלנו, שצריך לעשות את זה נורמלי, ובינתיים אנחנו לא אומרים. אני אמרתי וחזרתי ואמרתי, ההיסטוריה שלי, שלנו, כאנשי דגל התורה, זה גם בהוראה של הרב שף, לאחר מכן בהוראה של הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, וגם שיבדל לחיים טובים ארוכים, גם הרב שטיימן, כל הזמן הלכנו עם הימין, הלכנו עם הליכוד. עכשיו אנחנו צריכים להגיד מה אנחנו הולכים לעשות, לא סומכים על זה שאנחנו אחרי הבחירות נלך לגדולי התורה והם יראו לנו מה לעשות. יש עוד דבר, תראה, מערכת הבחירות הנוכחית, אני לא אומר שזה סיבה, ואני לא אומר שזה, אבל צריך לעשות גם את החשבון, הרי הציבור החרדי הוא ציבור אינטליגנטי.
הציבור החרדי גם עונה קבוצות אוכלוסייה שמצפות,
לא, לא, אני בסדר,
שמצפות
אני לא
לשמוע מה אתם עושים אחרי הבחירות. למשל חבד, אתה מזלזל באלפי קולות.
אני, הרי בשביל זה אני עכשיו נמצא אצלך בשידור, הרי אני הולך לומר עכשיו, האם מישהו בכל הקבוצות שנמצאות בציבור החרדי, כולם ללא יוצא מן הכלל, האם הם לא חוששים מן העניין הזה שעכשיו מערכת הבחירות היא על הבקבוקים של שר נתניהו או כל מיני דברים מהסוג הזה? האם רוצים להפוך באחת את כל מערכת הבחירות הזאת למסע הסתה נגד הציבור החרדי? לאיזה צורך? לא, אני שוב, אני לא מביע עמדה בעניין הזה, מי ש... כפי שאמרתי, לנו יש החלטה אסטרטגית. אתה חושב שהציבור החרדי על כל הקבוצות שלו ועל כל החוגים שלו ועל כל האנשים שתומכים ביהדות התורה, שרוצים לתמוך ביהדות התורה, שראו את מה שהיא עשתה במשך כל השנים הללו, גם ביותה בקואליציה וגם ביותה באופוזיציה, האם הוא לא סומך על האסטרטגיה שלנו? האם הוא חושש שאנחנו נעשה משהו שלא יהיה טוב? הרי אנחנו נעשה מה שגדולי התורה יאמרו לנו. עכשיו אני רוצה להגיד לך, גם בתקופה שאני היה לי את היכולת בוועדת הכספים, אני לא רוצה להגיד, אבל אני עברתי הרבה מאוד נושאים שהיו חשובים לאנשי, אנשים שגרו אז בחבל עזה ופינו אותם משם. אני עברתי בבליץ חוק שאפשר לשלם להם 800 או 700 מיליון שקל. אני עברתי לרכבים של ממוגנים ביהודה ושומרון. עשיתי הרבה מאוד דברים, אבל העיקר זה שאני לא עושה דברים על דעת עצמי, אני עושה מה שאומרים לי, ואני כמובן יעשה גם הפעם את מה שאומרים לנו. בסופו של דבר, בהחלטות אצלנו, היו החלטות ללכת עם הימין, אני לא אומר שום דבר לגבי העניין הזה, אבל מה רוצים עוד שיהיה? שאנחנו נגיד, כן, אל תקעו את נתניהו, נניח, אם אנחנו הולכים איתו, אל תקעו את נתניהו בבקבוקים של אשתו, אלא תקעו אותו בכל סעיף, מה הוא סיכם, איזה דילים הוא עשה עם הציבור החרדי.
הדברים שאתה אומר כאן בהחלט ברורים. מצד שני, גם מפלגות אחרות יעשו שימוש באמירה של הנה, דיל נתניהו חרדים שוב חוזר ויוצא לדרך, וזה עלול לפגוע בנתניהו מצד שני.
כן.
זה גם אתם לוקחים בחשבון, אתם הרי רוצים שנתניהו ייבחר.
אני לא הבנתי, אתה אומר שאסור להגיד שאנחנו תומכים במישהו?
אני מעלה צד שני, אם אתם תודיעו מצד אחד שאתם תומכים בנתניהו,
נניח בנתניהו, כן, אז מה יקרה?
זה עלול לפגוע בו.
נכון, נו, אז מה, מישהו רוצה שהוא ייפגע? רוצה שיעלה שלטון שמאל? בסדר, אני לא...
הבנתי.
זה מה שרוצים? אתה מוסיף עכשיו טיעון שלישי.
ולכן אתם שותקים?
לא לכן, אני לא אמרתי. לא.
אז אני אומר, מה אתה אומר?
זה בסדר, אתה איש חכם, אבל אני לא אומר את זה.
הבנתי. תגיד, הרב גפני, זאת שאלה ששואלים כל ערב בחירות, כל חבר כנסת ביהדות התורה. השאלה היא לא רלוונטית. מה שיותר חשוב זה למה צריך לשאול אתכם את זה כל הזמן? מה עם קמפיין יהדות התורה? מתי נראה אותו? איך זה בדיוק עובד אצלכם?
אתה הוצאת אותי באמצע הישיבה, אני יושב, אני חושב מהבוקר, פה אנחנו יושבים לדיון על העניין הזה. קמפיין יהדות התורה איננו רלוונטי לגבי השאלות שלך. לא יהיה בקמפיין דבר כזה. זאת אומרת, לא תהיה התייחסות לרשות הממשלה. וזה על דעת כולם, אין בזה מחלוקת בעניין הזה. אני חושב שאין איש ביהדות החרדית שחושב שהקמפיין פה הוא ישנה אותנו. אנחנו, ההיסטוריה שלי, היות ואני הייתי חבר כנסת מטעם דגל התורה במשך כל השנים, אני יכול להגיד בוודאות, אני לא הלכתי עם השמאל. לא הלכתי.
אני שומע ממך שקמפיין למפלגה כמו יהדות התורה הוא מיותר, הציבור שיצביע יצביע גם בלי קמפיין.
ממש לא, לא אמרתי. אמרתי שבקמפיין שהוא הולך לצאת עכשיו במסות גדולות, לא תהיה לי התייחסות במי אנחנו תומכים לרשות הממשלה. לא תהיה התייחסות כזאת. תהיה, הקמפיין יהיה על יהדות התורה, על חברי הכנסת של יהדות התורה, וכמובן מורי הדרך שלנו. ההתייחסות תהיה על העשייה שלנו, על מה שעשינו באופוזיציה, מה שעשינו בקואליציה.
אבל גם קמפיין על יהדות התורה עדיין לא יצא לדרך.
אמרתי, בסדר. אני אומר, אנחנו יושבים על זה עכשיו. הקמפיין יצא, אנחנו אף פעם לא יצאנו מוקדם יותר.
איפה אתם עומדים לפרסם הפעם?
מה זאת אומרת? איפה שפרסמנו, תמיד.
נראה מודעות שלכם למשל בעיתון משפחה?
תראה מודעות שלנו, איפה שהיו קודם.
בעיתון בקהילה למשל?
לא הולך להיות שינוי מה שהיה קודם, מה שהיה קודם יהיה עכשיו.
היה פעם ככה ופעם ככה.
לא רלוונטי, מה שהיה זה מה שיהיה.
אני מבין.
אין לנו עדיין החלטה בעניין הזה, אנחנו לא ישבנו על זה, זה לא נושא לדיון, תראה, לא צריך לחפש מתחת לאדמה כל מיני בעיות.
זה כן נושא לדיון, אני לא מחפש נושא לדיון, זה לא מתחת לאדמה, רב גפני, בוא נשמע ביחד דברים שאתה אמרת.
יופי, אתם לא מפסיקים להשמיע את ההקלטה הזאת, זה בסדר גמור.
אתה שמעת אותה כבר?
אני שמעתי אותה כבר לפני 3 שנים. לפני 2.5 שנים.
איך יכול להיות אם היא נאמרה רק לפני 2 שנים?
לשנתיים אני מתכוון, יותר משנתיים.
אוקיי.
יותר משנתיים.
אבל המאזינים לא שומעים.
אין צורך, תשמע את זה למאזינים אחרי שאני ארד, שאני עושה כשבה בעניין.
על איזה הקלטה אנחנו מדברים?
על ההקלטה שאמרתי על עיתון משפחה וכל מה שנלווה לעניין הזה, ולהגיד שם את הגרר שאמרתי.
עזוב את הגרר, עזוב הרב ליצמן עכשיו, אתה, אתם חברים טובים וזה ביחד.
אנחנו כל השנים האלה עובדים יחד, ואני מאוד משבח את העבודה שלו ביותו.
אבל בהקלטה הזאת אתה אמרת שאתה היטלת וטו על הפרסום בשבועונים בגלל הוראתו של מרן הרב אלישיב.
והנושא הזה, אתה עצרת אותי באמצע המשפט. אני אמרתי שהרב ליצמן עבד במשרד הבריאות, הוסיף 1,000 מיטות, עשה את טיפולי השיניים, והגיע אחריו גרמן מיש עתיד, וכמו שיש עתיד הרסו בכל המערכות במדינת ישראל שהם היו מופקדים עליהם, הרסו גם את מערכת הבריאות, ותראה מה שקורה עם הצפיפות, עם כל מה שנלווה, שזה חסר תקדים, לא שמקודם היה מרנין, אבל זה נהיה הרבה יותר גרוע, כשיש עתיד שלטה גם במשרד הבריאות וגם במשרד האוצר, שאלה שני המשרדים היהודיים שאמורים לטפל במערכת הבריאות. אם אתה רוצה להשמיע את ההקלטה, אתה יכול להשמיע, אתה בעל הבית של הרדיו. אני לא רוצה לשמוע את זה, אתה רוצה לשאול אותי שאלה? בסדר, אני לא הולך להתייחס לזה, זה היה, הכל בסדר.
אני מכבד
אותך. יש לך עוד שאלה בעניין?
לא, אני מכבד אותך, אני אשמיע את זה אחרי שתרד מהקו.
מאחוז, מאחוז, ואני אומר למאזינים שלך, שהם מאוד מכובדים ומאוד רציניים, שכולם ידעו שזה היה מדובר לפני 2 שנים, היה בנסיבות עניין מסוים.
אז בוא תענה רק על השאלה הזאת, הרב גפני.
לא, רלוונטי העניין, אז לא הולך להשיב על זה.
עזוב, רק שאלה אחת, האם הווטו שהטלת פג תוקפו?
אני לא עונה ברדיו לפני שלא יושבת יהדות התורה, ואנחנו אמורים לשבת ביום ראשון בערב.
אז זה עניין עקרוני, זה הרב אלישיב אמרת, זה עניין עקרוני, זה לא תלוי בקמפיין.
אני לא הולך לדבר על דברים עקרוניים עכשיו, כל עוד שאין החלטה. אני לא הולך לדבר על זה ברדיו, ההחלטה תהיה משותפת לאגודת ישראל ולדגל התורה, ואתה תדע ממנה.
אוקיי, אנחנו נדע מההחלטה הזו, כלומר זה לא עניין אידיאולוגי, זה עניין של שיקול של אנשי מקצוע.
אמרתי, איך אומרים עורכי הדין, ותו לא. ואני מציע לך לא להשמיע את ההקלטה הזאת, היא לא רלוונטית.
וואה, מה כבר נאמר שם? אתה סך הכל אומר שאתה נשמע להוראתו של מרן הרב אלישיב, זה לא בושה, הרב גפני.
אבי, זה ללכת לסמטאות שהן לא, הן לא רלוונטיות, כל עוד שאין החלטה, הן לא רלוונטיות, הן רק לעלות עניין שאין בו צורך. ואני אמרתי לך, ברגע שתתקבל החלטה, ואני לא אמרתי אם זה אידיאולוגי או לא אידיאולוגי, אבל אנחנו נעשה את זה בין חברי סיעת יהדות התורה, כפי שעשינו בעבר. ותהיה החלטה.
אז הנה, אפשר לומר שהתחלנו פה את הקמפיין של יהדות התורה, אם אתם לא התחלתם, אז אנחנו הרמנו את הכפפה, הרב גפני.
אתם תמיד עוזרים לנו.
אתה לא נותן לנו לעזור לכם.
למה? שאתה כן עוזר לנו, בסדר.
אני רציתי להשמיע פה דברים כדורבנות. את הרב גפני, יושב ראש דגל התורה, נלחם את מלחמת האידיאולוגיה של דגל התורה, מול כל מי שמנסה לתקוף את דגל התורה, ולומר, אני לוקח את זה על הגב שלי, את כל התקפות האישיות הללו, כי כך ציווה לנו מרן הרב אלישיב, ואתה אומר לי, אל תשמיע את זה, אני כבר לא...
זה שאני לוקח את כל ההתקפות על הגב שלי, זה בסדר, וזה גם נכון, אני רק צריך לנהוג באופן חברי, ואתה לא תצפה ממני, שלפני שאני מדבר עם החברים, שאיתם אני עובד כל הזמן, ואיתם יחד אני הולך לבחירות, ואיתם יחד אני צריך לפרסם את מערכת ההסברה שעליה אנחנו מדברים, לפני שאני אומר את זה לעם ישראל, אני צריך לשבת איתם בשקט, בדלתיים סגורות, לקבל החלטה. גם אם זה אידיאולוגי.
אוקיי, טוב, אז אנחנו לא נלך לסמטאות, בוא נצא לרחוב הראשי. אתם תמכתם היום בברוך מרזל, נכון?
כן.
למה?
לא, לא תמכנו, אנחנו התנגדנו לתפילה שלו.
אוקיי, למה?
מכיוון שאנחנו חושבים שאי אפשר לפסול בן אדם בשום מקרה, על פי עמדותיו, על פי דעותיו, על פי השקפת עולמו, להוציא את המקרה של להוציא את המקרה שבו חברת כנסת תומכת בטרור במדינת ישראל, שזה דבר חמור, שזה אנחנו חושבים שזה חציית קווים אדומים, אבל כל האחרים היינו נגד.
מצד אחד, אם נסתכל על הדברים...
אגב, זה לא פעם ראשונה שאנחנו מתנגדים לכל הפסילות האלה. אנחנו גם התנגדנו בעבר לפסילות של מפלגות, כמו שהיום.
אני רק שואל, כי אם נסתכל הגיונית עכשיו, רגע נעזוב רגש ויהודים וערבים, ונסתכל הגיונית, שאנחנו עכשיו נכנסים לסוגיה הזו כמו סוגיה הלכתית, אין באמת הבדל ביניהם ברמת ההסתכלות שלהם על הדברים.
ההבדל בין מי למי?
בין מרזל לזועבי.
מה זאת אומרת, למה?
היא ערבייה, הוא יהודי, היא קיצונית, הוא קיצוני, הוא משתמש בדברים קיצוניים לצד שלו, היא משתמש בדברים קיצוניים לצד שלה. למה את אחד פוסלים את אחד לא?
לא, זה לא, אין שאלה כזאת, אני חושב שאתה טועה. היא תומכת בטרור, היא הייתה במשט המרמרה, היא פגעה ב... אולי לא במישרין, אבל היא פגעה ביהודים, בחיילים, בכלל, בכל הנושא הזה של הטרור שהוא פוגע בעם ישראל. זה לא ברוך מרזל, עם כל הכבוד, אני לא הולך לעשות לו פה פרסום, יש לי איתו ויכוחים אחרים, אבל מה הדמיון?
אגב, העובדה שברוך מרזל חבר לאלי ישי, המפלגה הזו עוברת אחוז החסימה עכשיו בסקרים, אנחנו זוכרים את התקפות שלך על המפלגה של אלי ישי לפני שבועיים ושלושה.
לא תקפתי אף פעם, אף מפלגה, להוציא את מפלגתו של יאיר לפיד, שאני באמת חושב שהיא מפלגה מאוד מסוכנת מבחינה כלכלית, מבחינה יהודית, מבחינת כל הנושאים שהם עשו, כפי שאמרתי קודם, הם מבחינת העניין הזה זה רע מאוד, אבל לא תקפתי אף פעם את מפלגתו של אלי ישי. אמרתי שאם הוא לא עובר את אחוז החסימה, זה היה הנושא, אם הוא לא עובר את אחוז החסימה, המציאות הזאת שבה הוא ייקח קולות גם לימין, אגב גם במשרד ראש הממשלה,
ולא יעבור את אחוז החסימה, זה סכנה, זה דבר שדורש הרבה אחריות.
קולות חרדים, אני אמרתי את זה, נדמה לי פעם.
אז אני רוצה להזכיר לך, הרב גפני, עוד דברים שאתה אמרת. אתה דיברת על דעת תורה, ועל זה שיש מועצות גדולי התורה וחכמי התורה, ולא ייתכן שכל אחד בוחר לעצמו את הרב שלו, ופורא והולכת אחרת.
היות ואתה היית המנחה, אני לא יכול להתווכח איתך, בגלל שאין החי מכחיש את החי.
נכון, פעם כבר עוד הכחשת פה הקלטה שלך שהשמענו את כולך, ואמרת שזה לא אתה.
על מה?
היה פעם.
היה דבר כזה, אז זה לא בסדר, צריך לפטר אותי. מה זאת אומרת, איך אני מכחיש הקלטה שלי?
החי מכחיש את החי, זה לא הרב גפני צריך להגיד, אבל בוא נמשיך.
לא, אז אתה צריך להגיד לי מה הקלטה, מכיוון שאני לא מכחיש הקלטה שאני אמרתי, ואני לא מכחיש דברים שאמרתי, ועל ההקלטה שאותה רצית להשמיע קודם, אני לא מכחיש אותה, אני אמרתי את הדברים.
לא, לא, לא,
אתה לא יודע, בסדר.
נחזור אליה.
לא יודע. אני לא מכחיש הקלטה של עצמי, אני רק אמרתי שהבסיס של הדבר הזה היה באמת הנושא הזה של אחוז החסימה. אמרתי שיש את מועצת חכמי התורה, יש את מועצת גדולי התורה. צריך שיהיה את הגוש המרכזי בציבור החרדי, שהוא נשמע לדעת תורה. ואמרתי שיוב מועצת חכמי התורה החליטה את מה שהיא החליטה. אני סבור שהוא היה צריך להמשיך יחד עם אריה דרי באותה מפלגה, ולא ללכת נגד מועצת חכמי התורה, ובזה סיימתי את החלק הזה, אני לא מדבר על זה יותר.
עכשיו, אחרי שהסקרים אומרים שהוא עובר את אחוז החסימה, אתה רגוע?
אני דיברתי רק על הנושא הפרקטי. ואני מציע לרב אלי ישי, שאני גם הייתי איתו בשיחת טלפון לפני יום יומיים, אני מציע לו פה מעל גבי...
על מה דיברתם?
זהו, אז אני לא מספר את כל השיחות שלי.
לפחות את החלק שמעניין אותנו, כן.
החלק שאני אומר, אני לא אומר לו מה לעשות, אני לא מתערב בעניין הזה, זה לא במפלגה שלנו, אבל הוא צריך להקפיד היטב, באמת, הוא איש אחראי, הוא צריך להקפיד היטב, שאם יש סכנה שהוא לא עובר את אחוז החסימה, שיקח את העניין הזה בחשבון, גם על ספק, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד קשה, מבחינת הגזרות על עם ישראל, על הציבור החרדי, הוא יודע בדיוק, היינו שותפים כל הזמן למאבקים האלה, אם חס וחלילה יש ספק שמספר מנדטים ילכו לאיבוד, בגלל שהעלו את אחוז החסימה
ל-3.5%, אתה קורא לו לפרוש.
אני לא קורא לו שום דבר, שינהג באחריות, אני לא אומר לו מה לעשות, אבל הוא מבין, והוא בחור שהוא איש פיקח, אם חס וחלילה יהיה מצב כזה שהוא לא יעבור את אחוז החסימה, אם הוא עובר את אחוז החסימה והסקרים כולם מעידים שהוא עובר, זה בסדר, אני לא מתערב בעניין הזה. אני רק אומר שאם הוא לא עובר את אחוז החסימה, וכבר היו דברים לעולמים, כבר היה ב-1992 בתשנון ב' ש-60 אלף קולות הלכו לאיבוד, בגלל שהעלו את אחוז החסימה מפלגת התחייה, שהיא עצמה לא עברה אחרי זה את אחוז החסימה, ועלה ששלטון השמאל עלה. והביאו את הסכמי אוסלו, והימין אין לו להלין אלא על עצמו, שהוא הלך למפלגות שבסופו של דבר לא, ואז אחוז החסימה היה 1.5%, שלא עברו את אחוז החסימה. לכן, היות זה אלי ישי הוא איש אחראי, שיבדוק היטב את הדברים, שלא ילך על ספק. זה מה שאני אומר, אני לא אומר מעבר לעניין הזה, אני לא אומר מה לעשות,
לא
גם זה אני אפילו לא אומר.
הוא לא ביקש ממך בשיחה הזו להיכנס שוב לימונו של מרן הרב שטיינמן?
לא, הוא ביקש ממני שאנחנו נתנגד לפסילתו של ברוך מרזל, ומהיות ההחלטה אצלנו הייתה, וגדולי התורה הורו לנו לעשות את זה בין כה וכה, אז אמרתי לו את זה.
אוקיי, איך אתה עם אריה דרי היום?
בסדר גמור.
עובדים ביחד?
לא, אני עובד יחד עם חברי סיעת יהדות התורה,
לא,
הוא עובד
ברור,
בשעס.
כן, ברור, אבל בסוף...
מערכת יחסים לא תקינה לחלוטין, והיא תקינה בכלל ביהדות החרדית, אילולי הפילוג הזה בתוך שעס, שאלי ישע יצא ברשימה לבד, אז זה גם שעס וגם יהדות התורה, עבדנו יחד כל הזמן. אלי ישע, יריה דרי, כולם.
קיבלת טלפון שחור אתמול שלשום?
שחור.
אריה דרי שלח לכל ראשי הסיעות טלפון שחור, כדי להזכיר להם שהשקופים מתקשרים לטלפונים שחורים. לך הוא לא שלח?
לא. למה שהוא ישלח לי?
לא יודע, הוא כך הוא אמר, שהוא שולח לכל ראשי הסיעות, לראש הממשלה, לכל ראשי המפלגות, הוא שלח חלק מהקמפיין טלפון שחור. עניין אותנו לדעת אם גם יהדות התורה עם חלק מהסיפור הזה, מסתבר שלא.
לא, אני לא קיבלתי, אני דווקא דיברתי איתו אתמול, אני לא מתערב בקמפיין של שס.
טוב,
אני
אוקיי.
אני מקווה שהקמפיין שלנו יהיה...
בחירה לדורות.
כן, זה באמת, האמת היא שזה נכון.
כן, כל מי שנבחר אצלכם זה לדורי דורות.
100%, בסדר. הבדיחה נשמעה, היא בסדר גמור. אני רק רוצה להגיד, באמת, אני נמצא בחזית יום-יום. כל יום יש גזירה אחרת, אפילו היום, שעוד יש את השיריים של הממשלה הקודמת. זה החלטה ששני מנדטים, שלושה מנדטים, לכאן או לכאן, יהדות התורה עם 8 מנדטים, או 9 מנדטים, או עם חס וחלילה רק 7 או רק 6, ההבדל הוא תאומי, ואחרי זה הנכדים שלנו יגידו, מה עשיתם בתשעיני, אתם, הסבא והסבתא, מה עשיתם כאשר היו כאלה גזרות שלא היו כדוגמתם על היהדות בכלל, ועל היהדות החרדית בפרט, מה עשיתם? אז נגיד, אתה יודע מה, התעצלנו, לא הלכנו, עסקנו בכל מיני דברים צדדיים, עם איך חברי הכנסת עדיין נשארים על בכיסאות שלהם, ופילוגים ומחלוקות וכל הדברים, ההיסטוריונים שיכתבו את זה לא יאמינו שזה מה שהיה בתשעיני, ואני מקווה שזה לא יקרה. אני מקווה שאנשים יצביעו ליהדות התורה.
אוקיי, אז הנה, עשינו גם תעמולת בחירות קטנה, חבר הכנסת הרב משה גפני, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
ערב טוב. אנחנו נצא להפסקה קצרה, אחר כך נחזור לעוד עניינים שדיברנו כאן עם הרב גפני, וגם לסוגיית ברוך מרזל שנפסל היום בוועדת הבחירות, ותמוע, ואנחנו שואלים שוב את כל אלה שהצביעו נגד ברוך מרזל, מה ההבדל? מה הם ראו כאן בברוך מרזל שפסלו אותו, כאשר ממול נמצאת חנין זועבי, שכמו שאמר כאן הרב גפני, ושאלנו אותו את השאלה הזו, תומכת בטרור, נגד חיילי צהל, בעד החמאס, ואילו הוא נפסל גם כן על בסיס כל אחד, על ידי אותם אנשים, אותם בני אדם שהצביעו נגד פה, מלבד כמובן שס ויהדות התורה שתמכו במרזל והתנגדו לזועבי. נבדוק את הדברים הללו עוד מעט, וגם ננסה לדבר בהמשך, לא רק על מה שהתנהל בוועדת הבחירות, אלא על המחקרים שהמפלגות השונות מקבלות לידיהם היום. יש מחקרים שונים באשר למדד המצביעים שאולי צפוי בבחירות הקרובות בעקבות השינויים בתוך הגושים, בכלל מחקרים מאוד מעניינים, מספרים, ננסה להשליך את זה למפלגות החרדיות ולהבין קצת יותר האם אלי ישי עובר את אחוז החסימה או שלא, האם יהדות התורה מתנדנדת על המקום השביעי או שהשביעי בטוח, וש"ס יחידה אחת גדולה גם לפי המחקרים הללו, אבל כל אלו בהמשך פרסומות.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית אבי ממרן.
אנחנו ממשיכים, ובעקבות אגב הדברים של הרב גפני כאן, הרבה מאוד גם מדיות וגם מאזינים כן רוצים שלשמיע את ההקלטה שדיברנו עליה. אנחנו חכים לאיזשהו אישור גם לתגובה של גורם שקשור להקלטה הזו, שמוזכר שם יותר נכון, ואנחנו נקבל את האישורים הללו עוד מעט, אז אנחנו בהמשך נשמיע את הדברים. לא מדובר כאן באיזה שהם דברים מרעישים, בסך הכל הרב גפני שם אומר שהוא הטיל וטו על כך שיהדות התורה לא תפרסם בעיתון משפחה, לא הרבה מעבר לזה. אז אנחנו אולי נחזור לזה בהמשך. עכשיו לוועדת הבחירות המרכזית, כמו שאמרנו, תמוע ומוזר, שני אנשים שמגיעים לדיון בפני ועדת הבחירות, האחד יהודי שנלחם בעד ארץ ישראל, שמדבר כמובן בעד חיילי צהל, והוא אמר כמה אמירות, יש כאלו יאמרו גזעני, קיצוני, הכל בסדר, אבל מולו נמצאת אחת שנסעה על ספינת מחבלים, ספינת המרמרה, שתקפה את חיילי צהל, שמדברת בעד הטרור בכל מיני מילים כאילו דמוקרטיות וישרות, ושניהם באים לדיון באותו יום, ושניהם נפסלים כאילו הם שווים, בני שווים. וזה כשלעצמו דיון ששווה לעסוק בו, אבל ככה זה נראה משני צידי המתרס. ברוך מרזל, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב וברוך לך ולכל המאזינים.
קודם כל, איך אתה מרגיש הערב?
מצוין, ברוך השם.
בגץ?
אני קודם כל רואה שעדיין כוחי במותני, עדיין רוצים לפסול אותי. הייתי בטוח שאולי לא התייחסו אליי, זה היה יותר מעליב, לא?
כן, יכול להיות, אבל עדיין תראה מה יכול להיות. בגץ יכול להחזיר את זועבי לכנסת ולהשאיר אותך בחוץ. זה לא יהיה כזה תמוע.
קודם כל, זה, כל דבר יכול לקרות בבג"ץ, למרות שכל אדם אומר שאולי הסיבה שפסלו אותי זה כדי לאפשר לבג"ץ להכשיר את שנינו, שזה גם לא דבר טוב, אותי צריך להכשיר כי לא עשיתי שום דבר. הראיות שהוגשו נגדי הם צחוק, בדיחה, אין בהם כלום. זה כל ראיה שהביאו, היא בדיוק ההפך, רוצים להגיד שאני גזען. איך אומרים? היה סיור של ברקה בחברון, אגב כל חדש היו שבה, ואני צעקתי עליו, מה רב לצעוק, זה חופש הביטוי. אז אומרים, זה גזענות, למה צעקת על ערבי? אבל אני אומר להם, אבל באותו סיור היה דוב חנין, שהוא יהודי, וגם עליו צעקתי. הוכחה שאני צועק על אנשים שהם אויבי ישראל, ולא צועק על...
אבל הבעיה, הטענה נגדך היא שעמדת בעבר בראשות מפלגת כך, מפלגתו של הרב מאיר כהנה, וסימנת את עצמך כממשיך דרכו, וזו מפלגה שהוצאה מחוץ לחוק.
הטענה הזאת כבר עמדה פעמיים, או שסליחה, שלוש פעמים לפני בגץ, ובגץ אפשר לי לרוץ. זאת אומרת, בגץ יודע שאיפה אני הייתי. יודע שהייתי בראש תנועת כך, ובכל זאת בגץ מכשיר אותי.
אוקיי. על חודו של כל, אגב, נפסלת היום.
נכון, לעומת חנין זועבי, שחוץ ממרץ וערבים כולם פסלו אותה.
כולם פסלו אותה, אגב.
אבל צריך להבין, עומד אחמד טיבי בוועדה, ואומר, אנחנו תמיד התנגדנו לרצח נשים וילדים. אני שואל אותו, ומה עם חיילים? היא צריך לוקחת ביניים ושותק. היא אומרים לה, את רוצה שנצביע...
ברוך, שאלה. ממי הכי היית מופתע בהצבעה שלו, נגדך או בעדך?
האמת היא שלא הופתעתי באף אחד. זה שהרפורמים מגישים בקשת פסילה נגדי. בסדר, זה זכותם.
אוקיי.
זה ש... כל הדתיים מצביעים בעזיז, הליכוד, ישראל ביתנו, זה גם מי שהתנגד לי זה ערבים, השמאל הקיצוני, שונא הדת של יש עתיד, ומפלגת העבודה.
אוקיי, אגב, שס תמכו בך, נכון? הביאו אבל התנגדות לדרך שלך ותמכו בך באותו משפט. ברוך, אתה איתנו?
אני הייתי שם, ובסך הכל היה שם שני מחנות.
ברוך.
יש לו משהו בריא שאני מתחיל.
ברוך, מרזל, תהיה רגע איתנו קשוב אם אפשר. אתה לא איתנו, אתה עסוק במשהו.
עכשיו אתה שומע?
אני שומע, כן, תתרכז רגע בשיחה.
אני פשוט נמצא בהתוועדות.
אז בוא, אז עוד שלוש דקות, תחזור לשם, אתה עכשיו מדבר עם מאות אלפי אנשים.
לא, אני פשוט, רמקולים התקרבו אליי, כן.
אוקיי, אז אני שואל אותך שאלה, שס מצד אחד תמכו בך, הצביעו בעד, ומצד שני תקפו את הדרך שלך, הצלחת להבין את הסיטואציה?
אני לא דן אדם בשעת צערו, הם כועסים על זה שאני הולך עם הרב אליהו ישי. אני, הרב אליהו אישה היה איתי בהתנגדות לגירוש בגוש קטיף, יחד נלחמנו על הדבר הזה, ולכן אין שום סיבה בעולם שאני לא אלך איתו בבלוק טכני, אחרי הבחירות כל אחד ילך לדרכו, העיקר שהקולות לא ילכו לאיבוד.
אני רוצה לצרף ברשותך לשיחה את יהודה אבידן. שלום יהודה אבידן.
שלום וערב טוב.
ערב טוב. אתם התנגדתם לברוך מרזל והצבעתם בעדו? לא הצלחתי להבין.
קודם כל, אין חדש תחת השמש. זה לא פעם הראשונה שמנסים לפסול את ברוך מרזל, וכל הדתיים והימין מתנגדים. ואני חושב שמעולם גם כן אף אחד לא חשב שצריך לתת לגיטימציה ולתמוך בו. והראיה, שאף פעם גם הוא לא קיבל תמיכה לא מאלי ישי בזמנו ולא מכלום, וגם אז הצבענו נגד על הפסילה שלו. ככה שאין חדש, ומזה לא לקבל שום גושפנקה. כי אף אחד גם לא חולק על כך שלאורך כל הדרך בשנים שבהם הוא ניסה להתמודד בכל מחנה שהוא היה, אף אחד מהציבור החרדי לא ראה בו כבר פלוקטה או כאדם שאפשר לתמוך בדרך שלו. על הדרך שלו אין ספק שחולקים כל גדולי הדור, כל גדולי התורה, ואף פעם לא שמענו תמיכה בדרך שלו. כי אני חושב שמי שמייצג עלייה להר הבית, ושלא יספר, שלא יספר סיפורים תכף, והתשמח הדרך שאנחנו שומעים, אבל הוא לא עלה. אבל עם כל הכבוד שהוא לא עלה להר הבית או לא עולה להר הבית, כל חבריו וכל המחנה שהוא מייצג תומכים ועושים את הכל כדי לעלות להר הבית יום יום. ולכן, מעבר לזה גם כי אני לא יכולתי שלא למחות שאותו אדם, ברוך מרזל, וחבריו של המחנה שלהם הוא משתייך, הלכו
וברדפו שנייה,
לא הפרעתי לך, ברוך.
אם הייתי הולך עם יהדות התורה, לא היית נותן את הנאום הזה.
לא הפרעתי לך.
רק אני הולך עם הרב אליהו ישי, זה פתאום יהיה מפריע לך.
בוא, תכבד.
אני מכבד אותך, יהודה, אני מכבד אותך. אתה לא מכבד את עצמך.
אני חושב שאדם שרדף את הרב עובדיה, הוא והמחנה שלו.
אתה משקר, אתה משקר. בחיים לא רדפתי את הרב עובדיה, אתה משקר, ואני אשבע אותך דיבה, אתה משקר, אף פעם לא הפגנתי נגדו, אני מנעתי הפגנות, אני התנגדתי להפגנות, הרב קהל עשר להפגימו לרב עובדיה, אתה משקר, בוועדה שיקרת.
רגע, רגע, יהודה, 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 אומר לך בן אדם, רגע, רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה.
אני אמרתי המחנה
שלו, אני אמרתי המחנה שלו.
יהודה, אתה מדבר על ברוך מרזל או על האנשים שהוא מייצג?
לא, אני מדבר על המחנה שלו, שאותו הוא מייצג.
המחנה שלו זה המחנה שלך, אל תפיל עליי. אני התנגדתי להפגנות לרב עובדיה, אל תנסה להזביק לי אותם. אני נלחמתי נגד ההפגנות האלה,
ברוך.
אל תנסה להביא.
אני לא אתן לך לחשוב שנייה אחת.
לא מתאים לאדם כמוך לשקר. אל תשקר.
טוב, אבי,
לא,
תנסה אני... לעזור לסיים משפט.
לא, לא, אתה...
רגע, 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 הלאה.
אחרי... אני יכול לשקר.
גם אני יכול לצעוק ולצעוק, אבל זה לא דרך תרבותית. ההפרדה שמנסים כל הזמן לעשות, בין ברוך מרזל, לאיתמר בן גביר או למיכאל בן ארי או למחנה שהם יפגינו.
איתמר בן גביר ומיכאל בן ארי לא הפגינו ליד הרב עובדיה גם כן, תלמידים של הרב כהנא.
דקה, ההפרדה הזאת שכל אף אחד לא חולק על כך שההפגנות מתחת לביתו של הרב עובדיה.
רגע, אוקיי. בוא רגע, יהודה, יהודה, תרשה לי, בוא נעשה סדר. אתה תגיד ככה, הוא יגיד ככה, בוא נעשה סדר. היו קבוצה של ימין קיצוני שבמשך תקופה מאוד ארוכה. רגע, ברוך מרזל לא היה שם, לא הוא פיזית, והוא טוען שהוא מתנגד לזה. אוקיי, ואתה אומר שאנשים האלה מזוהים איתו, הבנו את התמונה עד כאן, עכשיו זה לא יעזור המשך העניין הזה. בוא נחזור לעניין שעליו כן, רגע, אבל אני רוצה לחזור איתך יהודה, לביקורת שאמרת קודם בסוגיית הר הבית, עליה כן אפשר לפתוח דיון, כי הראיה שהוחלף מיכאל בן ארי בברוך מרזל דווקא בגלל הסוגיה הזו, פה יש באמת, אפשר לפתוח סוגריים ולנהל על זה דיון.
זה מה שאני מנסה לומר לך, ההפרדה שמנסים לעשות, וזה שהם לקחו את ברוך מרזל, אבל לא הוקיעו את כל המחנה או את הדרך שלהם. אמרו, אבל אתם יודעים, בוא נחליף נציג, אבל יום למחרת כולנו יודעים שבקולות האלה, אם ברוך מרזל ייכנס, כן, ההיפרדות תהיה אוטומטית, ואז המילה יהיה מנדט שלם או סיעה בכנסת שהיא תייצג עלייה להר הבית, היא תייצג ימין קיצוני שהוא אף אחד לא מסכים לו, שאז ינסו בעצם לעשות. אז ההפרדה הזאת היא, אני מנסה להעלות אותה לציבור ולהסביר לה שהציבור, והציבור לא מטומטם, הציבור יודע שבסוף ברוך מרזל מייצג סיעה שאולי הוא בעצמו באופן אישי נמנע מלעשות,
כמו שהטענות שלי כלפי סיעת יחץ, אני חושב...
אבל מי שהיום עלה לדיון בוועדת הבחירות זה ברוך מרזל אישית, הוא ולא אנשים אחרים.
ולכן,
סיעת
שעס, ולכן
סיעת שעס,
ולא רק היום, ולא רק היום התנגדנו.
רגע, רגע, יהודה, יהודה.
אני רוצה להסביר לברוך מרזל, שלאורך כל השנים התנגדנו לפסילה שלו, אבל יצא לו יום טוב. שנייה, יצא לו יום טוב לברוך מרזל. יצא יום טוב לברוך מרזל, שהפסילה שלו באה עם חנין זועבי.
ותוציא את החשבונות האישיים שלך, הרי
רבותיי, רגע, 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 אחד אחד, יהודה, יהודה, רגע, שים נקודה, שים נקודה, רגע, תיתן. רגע, יהודה.
זה לא אומר שגם צריכים להצביע בשבילו. יצא לו יום טוב לברוך מרזל, שהוא בא ביחד עם הימין, עם השמאל, עם הטרוריסט הזה שחנין זועבי, ועשי לעשות את זה, אנלוגיה כאן שאין לה מקום. זה מה שחנין זועבי, הקונצנזוס על הפסילה שלה הייתה מוחלטת, וראינו בתוצאות, ועל לצערי שאנשים שלא יצריכים לעשות נהגו בפסילה של ברוך מרזל.
אוקיי, יהודה, יש לי שאלה אליך. אחרי כל ההרצאה הזאת שנתת, הצבעת בעד ברוך מרזל, אז תסביר לי מה העניין.
אז אני אמרתי שאני חושב שעם כל הכבוד, טוב לפעמים שאדם משמיע את דעותיו שידעו שזה לא דרכנו כולנו. יש ימין קיצוני,
הבנתי.
יש דרך שלא
מקובלת. אתה אומר, מותר לו להשמיע את דעתו, אני בעד שהוא ישמיע את דעתו, אבל אני נגדו.
בוודאי.
אוקיי. ברוך מרזל, בבקשה, המיקרופון שלך. יהודה, יהודה, עצור. ברוך מרזל, בבקשה.
גם אני לא בטוח שרשימת גדולי ישראל שביקרו אצלי בבית, והייתי קשר טוב איתם, מרב אליאשי ורב אירבך ורב מרדכי אליהו, וגם הרב עובדיה יוסף, היה, הראה לי...
והם הסכימו על דרכו של כהנא?
אף פעם לא דיבר...
והם הסכימו על דרכו של כהנא, מרזל? האם פעם אחת בגדולי ישראל ושאלת אותם, הם הסכימו את דרכו של כהנא, או לעלייה להר הבית, שאת חברם אתה מייצג?
אתה עכשיו רוצה לדבר פילוסופיה, לדבר על ברוך מרזל.
לא פילוסופיה, אתה מייצג עלייה להר הבית. האם אתה מבקש מהציבור הדתי לתמוך בעלייה להר הבית? תגיד את זה או לא. החברים שלך כולם, שאתה מייצג אותם, עולים להר הבית.
אתה ראית את זה בעצמך. אתה ראית את זה בעצמך, שהרב עובדיה יוסף היה מקבל אותי יפה. אז הרב עובדיה יוסף התבלבל.
תבדיל בין ברוך מרזל לאיש לבין מה שאתה מייצג. אתה כאיש אולי יכול להיות אדם נחמד, אבל אתה מייצג דברים שהם נגד גדולי הדור, נגד דעת תורה. לייצג עלייה להר הבית היא דבר שלא יכולים לקבל אותו, ואת זה אתה מייצג, ואת זה חבריך מייצגים. ואתה עם המנדט שלך תנסה לפעול בנושא הזה.
עד היום הר הבית אף פעם לא שמעתי אותך מדבר נגד עלייה להר הבית.
אז חבל שלא הקשבת, אבי בעצמו יספר לך כמה דיונים היה אצלו בדיון בנושא הזה, אבל עם כל הכבוד יש דברים של קונצנזוס, שגם אם לא אומרים אותם ידועים, עלייה להר הבית, לא צריך לדבר על יהודה אבידן, כל גדולי הדור דיברו עליהם, אז מי אני שאני אדבר על זה?
אוקיי, אגב בנושא של עלייה להר הבית,
שהוא מתקדם בסקרים, ועוד יעבור את ש"ס, אני לא אכפת לי ש"ס תצליח, למרות שאני...
אבל הציבור צריך לדעת שהמנדט שלך מייצג דבר כזה.
אני הייתי ב-300 לוויות שהסכם אוסלו שאריה דרי בזכותו עבר ההסכם הזה.
תתבייש לך, הנה ככה אתה מדבר נגד הרב עובדיה, ככה אתה מדבר נגד הרב עובדיה, ואתה מצפת ונגיד לך שאתה לא מדבר נגד, תתבייש לך. אריה דרי מעולם לא עושה צד בלי דעתו של מרן.
אריה דרי החזיר אותו. אתה מדבר
שטויות,
אין לך מושג
על מה אתה מדבר
אותו. תתבייש לך,
הרב עובדיה
אמר שזה אריה דרעי עשה את זה.
את הסיסמאות האלה אתה לא תוכל למכור לציבור.
הרב עובדיה עשה את אוסלו, תתבייש לך.
כשתגיע ל-10% ממעלותיו ותרומתו של אריה דרעי לעולם התורה, אני אוכל להרשות לך להמשיך לדבר. בינתיים זה לא יכול להיות לתגובה.
אני לא
בסדר, אוקיי. ראינו בשביל זה כמה הציבור תמך בך עד היום, וכמה פעמים ניסת להיכנס ולא נבחרת, וכמה פעם לא תיבחר, זה בסדר. לא יקרה, תנסה עוד פעם פעם הבאה.
אדוני, השקרים שלך,
אתה, אין בה, תמשיך לעבוד עם השקרים, זה בסדר.
הציבור מאמין לי ולא מאמין למילה שלך.
אוקיי.
באופן עקבי וקבור.
שמענו את זה בקדנציה קודמת, דרך אגב, אתה אמרת שאתה תהיו 5 מנדטים, אני אראה לך את הרעיונות שלך, וקיבלת בסוף פחות מאחוז החסימה. אין סיבה שהפעם, וזה לא פעם ראשונה ולא שנייה ולא שלישית, אין סיבה שנקרא פעם רביעית.
אוקיי, אנחנו לא...
אוקיי,
לא נצליח למצוא את הדיון הזה בדקות שעוד נותרו לנו.
לך לקבר של הרב עובדיה ותבקש סליחה, ששמת אותו באוסלו. הרב עובדיה אמר בקלטת שזה היה
זה יצא,
ולא...
עד
כאן...
עד כאן הדיון בעניין הזה, ברוך מרזל ויהודה אבידן, תודה רבה לשניכם, אנחנו רוצים לפרסומות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. אבי ממרן.
עורך הדין איתמר בן גביר רוצה להגיב על הדברים שנאמרו כאן קודם, כי שמו הוזכר ואנחנו מחויבים לתת לו את זכות התגובה, אז בקצרה, איתמר, המיקרופון שלך, בבקשה.
בקצרה, תראה, אני מבין שיהודה אבידן ממשיך בסחבקייה הזאת שהייתה לו במהלך כל הדיונים בוועדה, גם עם נציגי יש עתיד וגם עם נציגי מרץ, והוא כנראה בחר לו להיות הסמן השמאלני של הציבור החרדי, זה בסדר, אבל אסור לו להשמיץ, אסור לו לומר דברי לשון הרע. הוא שמעתי את השידור ושמעתי שהוא מתחיל לדבר שברוך מרזל הפגין מול הרב, הבית של הרב עובדיה, וכשבא
לא,
הוא דיבר,
הוא אמר שלא,
אמר לו שקרן, לא. שקרן, ודיבר, פתאום מר אבידן תיקן את עצמו, ואמר לו, לא, זה המחנה שלך. וכששאלתם מי זה המחנה, אז הוא אמר איתמר בן גביר. אז גם איתמר בן גביר לא הפגין מול הבית של הרב עובדיה. ויהודה אבידן יש לו 24 שעות כדי לעלות, בעצם אנחנו לא ערב שבת, לא, יש לו עד מוצאי שבת כדי לעלות לשידור ולהתנצל. במידה והוא לא מתנצל, אני הולך לקחת אותו לבית משפט לתביעת דיבה. הוא צריך להבין שאי אפשר לשקר ואי אפשר לומר דברים שמשמצה.
אוקיי.
הרב כהנה היה התנגד.
הבנו, המסר, המסר הובן, המסר הוא עבר ליהודה אבידן. עד מוצאי שבת באיזה שעה אגב?
10 בלילה, זה בסדר.
10 בלילה, 10:15 ככה, בוא נלך על זה.
10:15, הוא רצה להגיד את הדברים בוועדה.
לא, איתמר, הוא אמר, אתה ענית, נו, יאללה, נו, נו.
הוא רצה לומר את הדברים בוועדה, אמרתי לו, נתבע אותך, אז הוא שתק.
אוקיי.
כנראה שהוא חושב שאני לא מאזין לרדיו קול חי, אני מאזין לרדיו קול חי.
איתמר בן גביר, תודה רבה על התגובה. קיבלנו. רבותיי, הנה, רשמנו, שמענו, תודה רבה. יהודה אבידן, אם לא תתנצל עד 10, איתמר בן גביר יתבע אותך. לתביעת דיבת, מוצאי שבת בעשר. אנחנו רוצים להביא תגובה של חבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול, הרב ומשה מאיה. שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה, ערב טוב.
שמענו כאן מקודם אמירה של ברוך מרזל, שאתאו את הרב עובדיה מרן, זכר צדיק לברכה.
אני רק רוצה פשוט להעמיד את ההיסטוריה על מקומה.
בבקשה.
אני הייתי אז חבר כנסת, כשעלה הסכם אוסלו, אנחנו חברי עשייה, נכנסנו לרבין, עליו השלום, ושאלנו אותו מה זה הסכם אוסלו. התשובה שלו הייתה, אני בעצמי לא יודע את הכל. מי שיודע את הכל זה אלו שהיו שם ביילין וטרס, אומר, אבל כנראה שזה משהו טוב. נכנסנו לרב עובדיה ושאלנו אותו, כבוד הרב, כך וכך אמר רבין. ידוע הפסק המפורסם של הרב עובדיה, שהוא אמר אותו במוסד הרב קוק הרבה שנים קודם, שבשביל שלום צריך להתפציל ושטחים של ארץ ישראל. זאת אומרת, שלום זה דבר מקודש. זה הוא אמר, ולכן אומר, בואו, נימנע. ושבין כך, ההצבעה שלנו לא תעלה ולא תוריד. מי שצריך לדעת דבר אחד ברור, הסכם אוסלו עבר בעשרה קולות של הערבים. היהודים היו 51 קולות בעד, 59 נגד, וזה עבר בעשרה קולות של הערבים. היה לו גוש חוסם, אפילו שהממשלה שלו הייתה קטנה, היה לו גוש חוסם, וזה עבר. אז הוא אמר, בין כך, אם נצביע בעד, נצביע נגד. אם נצביע נגד ונימנע, זה לא ישנה את המאזן. אז בפעם הראשונה, כיוון שלא ידענו, נמנענו. פעם השנייה הצבענו נגד, נגד זה, נגד הסכם
אוסלו. מעולם אבל לא היה הצבעה על הסכם אוסלו שש"ס תמכה.
אף פעם ש"ס לא תמכה. ואריה אישית אף פעם לא היה בעד הסכם אוסלו. מדביקים לו שהוא בעד הסכם אוסלו. נכון שהוא יעשה בממשלה?
כבוד הרב, האם כבודו שמע ממרן בחיי חיותו, זכר צדיק לברכה, דברים בעניין הסכם אוסלו?
כן, היו אצלו, האם הצבענו פעם בכנסת משהו בלי לשאול את פיו? בלי שהוא יורה לנו בדיוק מה לעשות? לא בכלל.
ואותה הצבעה שש"ס נמנעה הייתה באופן ישיר בהוראתו.
שבאותו של הרב אומר, כיוון שאנחנו לא יודעים, אז אנחנו נימנע, אנחנו לא יכולים לצאת בגלוי שכאילו פתאום בהסכם שלום, אנחנו נגד השלום, נשחררו את היחסית גדול של השלום.
אוקיי.
ואתה יודע שאחר כך, בהינתקות, שהוא ראה שאין בכלל מקום לשלום, הוא היה הקיצוני ביותר נגד
ההתנתקות. כן. הדברים ברורים, יש כוח גדול לכבוד הרב הגאון, הרב משה מאיה, חבר מועצת חכמי התורה, להעמיד אמת על תילה, כך הם הדברים. יהודה אבידן, יש לך 40 שניות, בבקשה.
לא, זה לא ירד ב-40 שניות, כי אני חושב שההתנצלות זה שבקש ברוך מרזל, הפעם החמישית שהוא מהם היום עליי בתביעת דיבה. אז א', אני מזמין אותו כתלמיד של אשתי, שלנו את עכשיו משפטים איך עושים תביעות דיבה, וגם את זה אני מוכן להתנדב לו. אבל אדם שרודף את יושב ראש תנועת ש"ס, הרב אריה דרעי, זו רדיפה כנגד הרב עובדיה, מה שכל ההפגנות, ואני אמרתי שהמחנה שלו, שמייצג ברוך מרזל, לא הפסיק להפגין נגד הרב עובדיה, ועל זה אני מזמין אותו לתבוע אותי פעם אחר פעם אחר פעם, רק שילמד טוב טוב משפטים שלא יאכזב כתלמיד של אשתי.
יהודה אבידן, לא מתנצל, תודה רבה לך, ערב טוב, ואנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית לערב. מנדי אור על הביצוע הטכני, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לכם מאזינים שהייתם איתנו גם הערב, לאורך כל השבוע. אנחנו עם ירצה השם לשוב ונשתמע כאן ביום ראשון בשבע, המהדורה המרכזית, שיהיה לכולכם שבת שלום, בשורות טובות, להתראות.